טוב, אנחנו היום לוקחים פסק זמן מקריאה של הסידור כדי להתייחס לברכה הבאה שהיא בכת קדושה. אז אנחנו צריכים קצת להבין מה פירוש המילה קדושה, לפחות מה פירוש המילה קדושה בהקשר של התפילה. קדוש כשם תואר בנוגע לקדוש ברוך הוא שונה מכל תואר, מכל ערך אחר. שאר המילים שאנחנו משמשים, אבל זה בעיה גדולה בפילוסופיה שמי הביניים, הם מילים שלקוחות מהחיים שלנו. ואנחנו מייחסים אותם לקדוש ברוך הוא, והראשונים והפילוסופים חלקו איך בדיוק עושים את זה, ומה משמעות הדברים. קדוש ברוך הוא טוב, אנחנו יודעים מה פירוש מילה טוב. פירוש מילה טוב, לקוח מהחיים שלנו. חכם, גיבור, אלו מילים שאנחנו מכירים אותם לא מהקשר הדתי, מהקשר קודם כל הרגיל, ואז אומרים שזה גם נכון לגבי אלוקים. המילה קדוש זה מילה שביתו זה אצל אלוקים. אם בכלל משמשים בו בהקשרים אחרים, זה שאול משם. כלומר, הכיוון הוא הפוך. ולכן, יש לנו באמת בעיה להבין מה פירוש המילה. טוב, כולם יודעים מה שכתב הרמב"ן על הפסוק קדושים תהיו, שפירוש המילה קדושים, שם הפסוק זה פירושים, ואין לטעון שאוקיי, זה המילה כשמפעילים אותו, כשמייחסים אותו לבן אדם. אתם תהיו קדושים, אבל סוף הפסוק, אתם תהיו קדושים כי קדוש אני, מחייב שהפירוש של שני המילים יהיה לפחות דומה מאוד, כן? אז אם קדושים תהיו, אומר הרמב"ן, זה פירושים תהיו, כי קדוש אני, זאת אומרת שקדוש ברוך הוא פירוש. לכן אני זוכר בהרבה דרמטיות, הרבה יותר ממה שאני אפגין עכשיו, את הרב אומר ש... אומרים פסוק קדוש, 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 השם צפקות, פירוש הדבר הוא מובדל, 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 טרנסדנטלי, טרנסדנטלי, ועוד יותר טרנסדנטלי. אוקיי, זה פירוש המילה. זה לא אומר לנו הרבה לצורך התפילה. להגיד שקדוש ברוך הוא מובדל, פרוש, אפילו במובן הנשגב, שזה המילה בעברית למילה היותר מצויה בעברית, טרנסדנטלי. בעיקר זו מילה שלילית. כן? התוכן של המילה במובן כזה הוא לא זה, כן? הוא משהו אחר. משהו מחוץ לעולם, משהו מעל לעולם. אבל אנחנו מברכים ברכה. כלומר, זה משהו שהוא חלק מה-18, חלק מההקדמה לבקשות. המילה קדוש צריך לקבל איזושהי תוספת הבנה כדי שנבין אותו בהקשר. לזה אני רוצה להתייחס למושג שהוא מושג של תפילה בנוגע לקדושה. וזה מושג של דבר שבקדושה. יש קטגוריה הלכתית שהיא דבר שבקדושה. ברוך הוא, קדש וקדושה, מה שאנחנו קוראים קדושה, התוספת לברכה שלפנינו, ואז יש מחלוקת לגבי דברים נוספים, הם גם הם נקראים דבר שבקדושה, עם כל המשנה במגילה זה דבר שבקדושה. אז אולי זה כולל גם יהודי ומידות, ואולי זה כולל ברכת כהנים, אבל השלישייה הזאת היא הגרעין, זה הגרעין הקשה שמוסכם על כולם. ברוך הוא, קדש וקדושה. הדין הבסיסי לגביהם, לגמרא בברכות פרק שלישי, אין דבר שבקדושה פחות מ-10. לא יהיה פחות מ-10. אז זה יש הערה של רבינו יונה, רבינו החסיד, שבמבט ראשון נראה בלתי מובן לחלוטין. במבט שני הוא רק בלתי מובן, בלי לחלוטין. כותב רבינו יונה על הדין הזה, שכל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מ-10. הוא מביא שיש אומרים, שאלה מפורסמת, עם קדושה של יוצר וקדושה של ובא לציון, קדושה דסידרה, הם דבר שבקדושה כן או לא. אנחנו פוסקים הלך למעשה שלו, ולכן אומרים אותם שלא בעשרה. אז הוא מביא את השאלה הזאת, הגאונים חשבו שכן, הרמב״ם כידוע אמר ליחיד לדלג גם ביוצר על קדושה, אבל רבינו צפת ומקצת הגאונים אומרים שמותר היחיד לאומרו, אתה לא הרי בכלל דבר שבקדושה, אלא נקדישך, שאנחנו מקדישים אותו, אנחנו יוצא בזה, ובכל. ואז הוא כותב ככה, בדיי ככי, לזה נוטה דעת מורי הרב, שמותר ליחיד להגיד קדושה לסדרה וקדושה של יוצר, בדייך אחי, מדי אמרינן, כל דבר שבקדושה, בוודאי בכלל דבר שבקדושה, בקריאת שמה, שאין לך דבר שבקדושה יותר מדבר שיש פה עומק חוץ שמיים. ואפילו אחרי אינו בכלל זה הדין, אתה מותר לקרוא אותה ביחיד. אף אחד לא יטען שאין להגיד קריאת שמע ביחיד. אז הוא רוצה להוכיח שלמוד שכתוב, כל דבר שבקדושה לא תהיה פחות מעשרה, אין הכוונה שכל דבר שבקדושה לא תהיה פחות מעשרה. כנראה שזה לאו דווקא. זה מה שהוא רוצה להוכיח, ולכן מותר גם להגיד את זה על שתי הקדושות המפורסמות, שאומרים אותם, שאנחנו רוצים להגיד אותם ביחד. וכיוון שאנחנו רואים שקריאת שמע אינו בזה הדין, ומותר לקרותה ביחד, שמע מינה, כל דבר שבקדושה, אינו רוצה לומר כל דבר שיש בו קדושה, אלא אחי כאמר, כל דבר שהותקן לאמרו בעשרה, מתחילה משום קדושה, אינו פחות מעשרה. המשפט האחרון זה המשפט לא מובן לחלוטין. זאת אומרת, מה הפשט האמיתי של המשפט, כל דבר שבקדושה לא פחות מעשרה? כל דבר שבקדושה שצריך עשרה, לא תהיה פחות מעשרה. אבל דבר שבקדושה שלא צריך עשרה, אכן לא צריך עשרה. אז זה המשפט שקצת קשה להבין מה הוא בדיוק רוצה להגיד. גם על זה אני אגיד פירוש עוד מעט, אבל מה שבאמת משך את תשומת ליבי, זה המשפט הפשוט שאומר אותו בהנחה שאי אפשר בכלל לחלוק עליו, שאין לך דבר שבקדושה יותר מקריאת שמע. קריאת שמע ודאי. בוודאי בכלל דבר שבקדושה וקריאת שמע, שאין לך דבר שבקדושה יותר מדבר שיש פה עומק חוץ שמיים. לפני שקראתי את בנו יונה, חשבתי שדבר שבקדושה זה דבר שאומרים את המילה קדוש, איכשהו בתוכו. דבר שבקדושה זה משפט שמדבר על קדושה. לדוגמה, קדוש. אז אומרים שבהתחלה, קדוש, קדוש, קדוש. זה דבר שבקדושה. אחר כך מרחיבים אותו קצת. בן יונה כמובן צודק בשלילה של הפשט שרק אמרתי, כי לדוגמה, בבורך הוא המילה לא מופיע. בקדש המילה כן מופיע. אומרים, יתקדל ויתקדש, כן? אבל זה נכון גם בקדש, כי הדבר שבקדושה שבקדש הוא לא ההקדמה ולא הסיום, אלא המשפט החי, המשפט הפעיל בקדש, זה יהי שמירה במברך, לא מומר מיה. גם ברוך וגם קדש, הדבר שבקדושה מתפתה במילה ברוך. ברוך זה מילה של שבח. אז עכשיו אני באמת מבובל. מה ההגדרה של דבר שבקדושה? למה ברוך זה דבר שבקדושה? ואשרי לא. או חצי התפילה לא. אמר, להגיד ברוך, כמעט, כל ברכה ב-18 מתחיל או מסיים במילה ברוך. למה אין לך דבר שבקדושה יותר מדבר שיש בו עומק חוץ שמיים? אז בן יונה הרחיב את הרשימה, לא הרשימה מחייבת עשרה, אבל הרשימה של הקטגוריה בהגדרה לכלול גם קריאת שמע, ולהפך, קריאת שמע היא האב טיפוס, הדוגמה המובהקת ביותר של דבר שבקדושה. ברגע כשקוראים את בן יונה, אז במילים שהפשט הוא אחר לחלוטין. והסיבה היא בגלל שמה שרמזתי בהתחלה, המילה קדושה אין לו תוכן שאנחנו מבינים. קדושה מתארת את האיכות, את האופי של האלוקים ששונה לחלוטין מכל דבר אחר. זה לא תוכן שאני יכול לשים עליו את האצבע. אולי יכולים להריח אותו, אולי יכולים להגיב לו. ספר ש... הרב יושבי מאוד אהב הספר הראשון שמומלץ בהערות של איש הלכה, הספר של רודולף אלטר שנקרא הקדושה, בערך נקרא הקדושה, אז הילגה רעיון הקדושה, זה ספר שנכתב בצורה קיצונית מאוד רק כדי להגיד שהמילה קדושה זה לא שם נרדף ליפה, טוב, רצוי, מומלץ, אלא זה מתאר משהו שאי אפשר לשים עליו את האצבע, וזה מתבטא באיזושהי הרגשה שיש לבן אדם שהוא נמצא במקום שהוא לא יודע איפה שהוא נמצא. שר נלך מהרגליך כי אי אפשר לעמוד שם. אוקיי, אבל זה לא תוכן, זה רק אולי הרגשה שאני לא מבין מה התוכן. כאן בן יונה אומר, דבר שבקדושה זה עומק חוץ שמיים. למה דבר שבקדושה זה עומק חוץ שמיים? אז אני חושב שברור מבן יונה מה כאן הפשט של דבר שבקדושה. קבלת עול מלכות שמיים זאת פעולה שאנחנו עושים כדי להשליט את האלוקים בתוך העולם. כלומר, היא פעולה שמגשר בין אלוקים בשמיים לבין העולם הזה. קבלת עול מלכות שמיים זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. ולמה זה, אז למה זה נקרא דבר שבקדושה? הגדרת דבר שבקדושה, אני מדגיש את הדבר שבקדושה, אני לא מדבר עכשיו מטפיזיקה, אני מדבר תפילה, מדבר מה שאנחנו עושים, או פעולות בני אדם. דבר שבקדושה זה להנחיח את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולם, הוא נמצא בשמיים כביכול, בבריאת העולם כנפרד, ואנחנו, תפקיד של עם ישראל ספציפית, שהיא עמו והוא במלכנו, זה להכניס אותו לתוך עולם. מדרש שציטטתי בהקשר אחר, לפני שבועיים, שאחות לנו קטנה, זה מה הבינו שאיחרת הקרה, כלומר, לפני שהיה מישהו שקרה בשמו, אז אלוקים לא נמצא פה. יש קרה, יש פער, יש חלל, שלא עוברים, אנחנו בטח לא עוברים את הגבול לשם, העולם לא עובר את הגבול לשם, אבל הקדוש ברוך הוא לא עובר את הגבול לכאן. ואברהם אבינו איחה את הקרה. איך הוא איחה את הקרה? בגלל שכתוב, ויקרא בשם השם. הוא הכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם. קבלת עול מלכות שמיים, זה מושג של מלכות. אני דיברתי על זה בכמה בהקשרים שונים במשך השנים, למבוגרים יותר, אבל מסתם גם אפילו בשבועיים האחרונים, זה כמעט אי אפשר לדבר יידישקייט בלי להזכיר את זה. המושג מלכות ביהדות, זה המושג שמבטא את זה שאנחנו, יש לנו תפקיד במלכות. הקדוש ברוך הוא לא מלך בלעדינו. לשון של הראשונים, אין מלך בלא עם. נמצא ברבינו בחייה, למיטב ידיעתי, המקום הראשון המפורש. ובלשונות דומות, גם בראשונים אחרים, אחר כך באחרונים, בחסידות, הפך להיות פתקם שמצוי על הימין ועל שמאל. או, למי שלא מתרשם מציטוטים של מחשבה של ראשונים, רבינו בחייה, ספר קצת נדיר, אז כך משהו שקצת יותר מוכר לכולם. היה פעם מוכר לכולם, לפני שהתבגרתם, נהייתם חכמים, הפסקתם להגיד את זה בוקר בוקר. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, כשברוך הוא מלך כי הוא מלך, לא צריך אותנו. נכון, אבל לא נכון. לעת נשא בחפצו כל, אזי, רק אז, רק אזי, מלך שמו נקרא. הוא מלך בלי זה, אבל שמו נקרא מלך, רק מתי ששמו נקרא. מישהו צריך לקרוא בשמו. אזי, כשהכל נשא לפי חפצו, כשאנשים מקיימים את דבריו וממליכים אותו, אז אזי שמו נקרא, שמו נקרא מלך. הקדוש ברוך הוא, שמו איננו מלך, אף אחד לא קורא בשמו. קודם לא בעולם שלנו. בעולם המוחלט, בעולם שהיה לפני שנברא העולם, ואחר שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא מלך בגלל שהוא מלך. אבל הוא מת מלך על כלום, אבל זהו איכותו. אבל אין מלך בלא עם, לפחות יש אספקט כזה שאומר שאין מלך בלא עם. והעם צריך לקבל אותו, אם העם לא מקבל אותו, אז הוא לא מלך. כולם יודעים שזה הנושא של ראש השנה, שאנחנו באמת ממליכים אותו, לא מכריזים, לא מודיעים שהוא מלך, אלא ממליכים אותו, שמים ויתנו לך כתר מלוכה. כתר מלוכה זה טקס, שבו המלך, הוא לא מלך, הוא יורש העצר, והוא בא להמליך אותו, אז מישהו צריך לשים את הכתר על ראשו. זה הטקס שבו ממנים אותו להיות מלך. ויתנו לך כתר מלוכה, אנחנו בראש השנה ממש ממליכים אותו, כאילו לא היה מלך שנייה לפני כן. אבל קבלת עול מלכות שמיים, זו פעולה מתמדת באמת. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה אומר שאנחנו מכניסים אותו לתוך העולם, כמלך כמובן, כמלך. נוכחותו בעולם זה נוכחות של מלך. רבן יונה אומר, אין לך דבר שבקדושה גדולה מזו, כי מה ההגדרה בראשו של רבן יונה לדבר שבקדושה? דבר שבקדושה זה בו אנחנו יוצרים קדושה, כי קדושה מבטא את ההפרדה. זה, אני אומר כמעט סתירה, אני מודה. זה נשמע כאילו אני סותר את עצמי, אבל זה בדיוק הפשט. קדושה, עצם המושג של קדושה אומר שהוא מעל, מחוץ, פרוש, הוא לא חלק מן העולם. דבר שבקדושה זה שאנחנו מכניסים את הקדושה, אנחנו מגשרים, אנחנו פורצים את החומה, שהיא חומה לוגית, היא חומה שחייבת להיות, ואנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם, אנחנו מביאים את הוא, זאת אומרת, קדושתו, לתוך העולם. דבר שבקדושה זה קדושה שאנחנו יוצרים. יש קדושה שהוא מחוץ לעולם, אבל זה לא קדושה שלנו. דבר שבקדושה זה שאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם. זאת הגדרה גם המעשית הפשוט, ההלכתית של הקדושה. דבר קדוש זה דבר ששם שהקדוש ברוך הוא נקרא עליו. יש פרה קדושה ופרה לא קדושה, כי זה הקדשי וזה לא הקדשי. מה זה פרה קדושה? היא לא סתם פרה, היא פרה ששייכת לקדוש ברוך הוא, או מיועדת לקדוש ברוך הוא. בצורה זאת או אחרת, שמו נקרא עליו. זה קדוש לשם, כך אנחנו אומרים, אי אפשר להיות קדוש, להיות קדוש לשם. כל קדושה זה דבר שהקדוש ברוך הוא יש לו יותר נוכחות שם. יש מקום קדוש, שכינתו שם, יש חפצים קדושים, יש מילים קדושות, כי זה תורת השם, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הדברים האלו יותר מאשר בדברים אחרים. להגביר את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא במקום מסוים, זה, זאת הופעת הקדושה, וזה מה שנקרא דבר שבקדושה. אז אמר רבנו יונה, עכשיו אני אסביר מה שאני חושב שהוא רוצה להגיד, למרות שהלשון נראית כל כך תמוה, הוא רוצה להגיד, מבחינת התוכן אין לך דבר שבקדושה גדולה מזו בקריאת שמע, ולא צריכים עשרה. אז מה אם כן הפשט? הפשט הוא שכל דבר שתקנו להגיד אותו בעשרה, כיוון שיש דבר שבקדושה, צריך עשרה. אז מה כן הפשט? אני חושב שהפשט הוא שיש דברים שהתוכן שלהם מתאר את הקדושה, ויש דברים שהם התפקיד עכשיו הוא לעשות את ההמלכה, לעשות את ההגברה, לעשות את היתגדל ויתקדש. אנחנו מוסיפים קדושה. יהי שמי רבם מבורך יותר ויותר ויותר. התוספת, הבפועל, לא שאני מתאר שהוא מלך, אלא אני ממליך, זה צריך עשרה. אז בקריאת שמע, לפי ההיגיון, בקריאת שמע זה לא התפקיד שלי כרגע להמליך אותו. קריאת שמע זה חובה כל יהודי פעמיים ביום להכריז על עצמו. שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני אומר, אי אפשר להפריד ביניהם. אם אנחנו מחזקים, אנחנו מודיעים, אנחנו מצהירים, שאני עבד של המלך, זה תוספת מלכות. כל מי שמצטרף לצבא, אז המלך הוא יותר אדיר. זה נכון, אבל זה לא התפקיד. התפקיד כרגע הוא לדבר על עצמך, להגיד שאני עבד נאמן. אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, אני מכריז עצמי, זה מין הכרזת נאמנות בבוקר בערב. יש מדינות שמלמדים ילדים קטנים כל בוקר להגיד הצהרת נאמנות. שמה מצחיק ליהודים, היה מצחיק גם לנו כשהיינו ילדים קטנים יהודים, אבל ככה ילד אמריקאי עושה כל בוקר. אז יהודים גם עושים את זה, אבל ממליכים את עושים את זה כלפי מלך ואחרי המלכים, ולא לא לנשיא התורן. אז קרי עצמה היא לא הצרה יוצרת, היא הצרה מתארת. זה לא צריך הצרה. מצד התוכן וברבני עונה, זה ממש דבר שבקדושה. זה מתאר את אותו דבר. אם זה אקטיבי, צריכים הצרה. כי רק עם ישראל, לא אתה, אלא רק הכלל, יכול להיות מרכבה לשכינה. השכינה שתרד עכשיו ותשכון, צריכים כלל. אבל אני יכול להודיע על האמת, אני יכול להודיע שכשבור הוא מלך, לא שאני עכשיו הנושא, אני מעמיד את עצמי להיות נושא שכינתו. אני יכול להודיע שהוא מלך. זה לא צריכים עשרה, אבל להפך, זה חובה להגיד אותו פעמיים היום, ויש עוד כמה דברים. לכן, עכשיו, אז אני לא אחפש את המילה קדוש בתוך האמירה. אדרבה, המילה המובהקת של דבר שבקדושה זה מילה ברוך. אני מודיע שהוא כאן. עכשיו, בוא נגיד את הפירוש שבבית ספר מלמדים אותנו לא להגיד. אבל זה הפירוש הפשוט של ברוך. אני מברך את הקדוש ברוך הוא. בית ספר אמרו לנו, זה בלתי אפשרי. איך אפשר לברך את הקדוש ברוך הוא? הוא מקור כל דבר אחרות. אז לכן מבין פירוש שדווקא נמצא בבין הברכים במקום אחר, שברוך אתה השם, הכוונה היא שהוא מקור כל הברכות. אבל הפירוש האמיתי שאסור לבד לילדים, זה שאנחנו כן מברכים אותו. איך מברכים אותו? איך אפשר לברך את הקדוש ברוך הוא? כי מוסיפים. כן, אני נותן לו משהו. מה אני נותן לו? אי אפשר להוסיף לו משהו. אבל אני יכול להוסיף לאלוקים בעולם משהו. אלוקים בעולם באמת תלוי ב-100% בזמנים נורמליים, אלא אם כן תהיה ממש מהפכה, וכשפוך הוא יכעס ויפרוץ את המחסום כי יש לו סיבה, אבל בימים רגילים, אז הנוכחות שכשפוך הוא בעולם הוא תלוי לגמרי בנו. אני אומר ברוך השם, אני עכשיו יצרתי קדושה כאן, שלא הייתה כאן לפני כן. זה תוספת הקשבוך הוא, זה יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמה, בעולם הזה. לא בעולם ההוא, בעולם הזה אני יכול להוסיף קדושה לקדוש ברוך הוא. הדוגמה, הזכרתי את זה בספר היהודים המידות, הדוגמה הבולטת ביותר, הממש מדהימה ביותר, זה פסוק מפורש בתורה. משה רבינו רוצה יותר רחמים, אז הוא פונה לקשבוך הוא ואומר, ואתה יגדלנה כוח השם, כאשר דיברת על אמור. הוא אומר, כשברוך הוא, כרגע אתה חלש, כביכול להבד המלך ועבדי הבדלות, כרגע אתה חלש מדי למחול, לרחם על החטא העצום הזה של חטא המרגלים. אז אני אומר, אני מבקש, אני מתפלל, אני בעצם עושה. זאת הסיבה שהוא גם מידות, זה כן דבר שבקדושה לפי הרשפה ברוב הראשונים. ואתה יגדל נכוחך. כי צריכים יותר כוח. מה, הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, אומר הפילוסופים, יש יותר ופחות כוח אצל הקדוש ברוך הוא? לא, אין יותר כוח אצל הקדוש ברוך הוא. אבל בעולם כן, הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, הוא מופיע איך שאנחנו מחזקים אותו. משה רבינו אומר, אתה יגדלנה כוחך, ואז תוכל לרחם, אומר הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. כלומר, בגלל מה שאתה אמרת, אז אני סלחתי, לא ששכנעת אותי. משה רבינו משכנע אותו לפני כן. המשפט הזה הוא רק אמירת י"ג המידות. אתה חיזקת אותי, ולכן הגיע כוח הסליחה לידי פעולה. זה לגבי סליחה. רבי יונה מדבר על מלכות, מלכות זה הדוגמה הקלאסית, המרכזית. כל דבר שמוסיף, זה מוסיף מלכות. ולכן יש גם נושאים שונים, אבל כולם בסופו של דבר חוזרים למלכות, ולכן יש כאן את העניין של קריאת שמע. אז ברוך, תראה איך אומרים אותו. אבל כשאומרים אותו בעשרה לצורך הזה, חזל תקנו להגיד, ברוך הוא, לפני קריאת שמע, רצו שיש הדבר שבתושה, הכוונה היא, אנחנו באמת מברכים אותו, אנחנו מוסיפים לו כוח, ברוך השם מבורך לעולם ועד. נכון שהסיבה הלכתית שאומרים המבורך, זה בגלל, ככה מסבירים, זה בגלל שהחזן לא יוציא את עצמו מן הכלל. הוא לא אומר, אתם תבחו, אז מה הוא עשה? אז הוא צריך להגיד, המבורך. אבל אחרי שזאת הסיבה, ומה יוצא? יוצא בדיוק כמו בכל דבר שבקושה. אתה אדון עולם השם מלך, אתה מבורך, אבל ברוך עוד יותר. אנחנו מנסים לאחוז את הדבר הזה בשתי הקצוות. עכשיו אני רוצה להביא רק נקודה שכדי אני אסביר אותו, אני אגיד את זה בקיצור, זה לא מסובך, זה קל מאוד להבין אותו. אבל זה לוקח הרבה זמן עד שמבינים אותו לגמרי. אז אני לא רוצה עכשיו להרחיב יותר מדי, אז אני אגיד אותו, ומזמן לזמן, בהמשך, שבועיים הקרובים, אז נחזור לנקודה. כשאני אומר שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זאת הקדושה. הקדושה היא המקום שבו השכינה שורה, זה פשוט פשוט, שאנחנו הבאנו את השכינה לנקודה הזאת, מה שאני מתכוון להגיד, וזה כבר אפשר להתווכח, זה לא אם אנחנו אמרנו שהשם הוא מלך, אז זאת הקדושה. הקדושה היא לא תוצאה של אמירה, היא באמירה עצמה, דבר שבקדושה. כשאני מוסיף נוכחות, זאת הקדושה. קדושה בעולם הזה הוא משהו דינמי. כשהקדוש ברוך הוא מתגדל ומתקדש, זה דבר שבקדושה. לא כשהוא גדול. האמת, כשברוך הוא תמיד גדול, כן? אבל כשהוא מתגדל, כשאנחנו באותו שנייה, אנחנו מעין עכשיו ברוך הוא. ברגע שגמרנו ברוך הוא, אין כאן קדושה. הקדושה היא באמירה עצמה. היצירה, השאיפה של הבן אדם, הטיפוש של הבן אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה שאנחנו מנסים לעשות יותר, אז לכן יש יותר. הפסוק שאומר את זה, וכולם מכירים את האבות, פחות או יותר, אני פשוט מכוון אותו מה שאתם כולם יודעים, אבל מכוון אותו קצת יותר. אם אנחנו נבנה בית לקדוש ברוך הוא, אז השכינה אמורה לשרות שם, ותהיה שם קדושה. לא. אמר שלמה המלך, הלא השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. ואיך עם הבית, ואיך כי הבית הזה? אי אפשר לשים קדושה את הקדוש ברוך הוא, לשחיל את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית. אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? זה נכון ולא נכון. מה אמר הקדוש ברוך הוא? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אז כולם יודעים את אבות, אבות הוא האמת, זה ממש פשט, אבל מה הפשט של אבות? כן? בסופו של דבר, כולנו למדנו באיזשהו מקום בכיתה ד', והי, אנחנו בונים מקדש, אבל המקום האמיתי של השכינה זה ביהודים, ולא, הבית הוא רק, לא יודע, הפריזמה שמעביר את זה, אבל השכינה נמצאת בעם ישראל ולא בזה. הפשט הוא יותר מזה. ועשו לי מקדש, אם אתם עושים מקדש, הבנייה היא השכינה, היא המרכבה לשכינה. לא שאם תעשו מקדש, אז כשברוך הוא אז ישנה את הכתובת. זה אפשר להגיד את זה, אבל למה? זה מוזר. בנים לו בית פה, ואז הוא אומר, בית יפה, אני כל כך אוהב אתכם, אני שורה פה. העשייה, ועשו לי מקדש, וזה השכנתי בתוכם. העושים, הבונים, המטפסים בהר, הם המקדש. לכן צריכים בית, זה לא כשברוך הוא בא, תעשו א', אני אתן לכם ב'. אז אולי נחסוך זמן ויבוא ישר אלינו. חייבים לעשות בית כדי שקדוש ברוך הוא תשרה בתוכנו. לא בגלל שהוא צריך בית, הוא צריך את עשיית הבית. אם אתם בונים לי מקום, הבנייה, העשייה, ההתקברות, העלייה, הטיפוס, זאת השכינה. זה הפשט על פי מה שלמדתי מרבי יונה החסיד לדבר שבקדושה. איחוי הקרע זה מה שיוצר כאן את הקדושה, את הדבר שבקדושה. וזה, עכשיו אני רוצה להגיד, זה דבר שבקדושה, שזה קטגוריה מסוימת. אמר רבי יונה, המילה שאני מדבר עליו הוא לא, מוגדר אך ורק על אותם דברים שבאמת נקראים דבר שבקדושה. או מה שהוא אומר, אני קורא לכולם דבר שבקדושה. אז קריאת שמע זה גם דבר שבקדושה. ויש דבר שבקדושה שהוא לא אקטיבי. אז הפעולה הזאת שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא בפינו, זאת הכלי, זה יצירת הבית, יצירת הבית קיבול לקדושה בעולם. קדושה יכולה להיות רק שם, בגלל ש... לא בגלל שזה מתאים, כי היא, זאת עצם הקדושה, אנחנו יוצאים את הקדושה. אני מבין שאני לא מקווה יכול, אני אומר את זה ברצינות, אבל זה נשמע הפוך. כלומר, אנחנו יוצאים קדושה, קדושה זה מילה שמתארת את אלוקים, איך אנחנו, מה אנחנו יוצאים אלוקים? אז קדושה זה אלוקים, אנחנו לא יוצאים אותו, אבל קדושה בעולם הזה אנחנו יוצרים. המעשים שלנו זה לא רק בתגובה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, זאת השכינה, כיוון שהשם השם נמצא בפינו. רק רוצה להדגים את זה בכמה ביטויים. מה ההבדל בין אלוקים לבין אלוקים בשמיים לבין אלוקים בעולם? אז מילה אחת שמשתמשים בו, חזל הרבה, זה מילה שם. זה הבדל בין אלוקים לבין שם אלוקים. כולל גם הפזמון שציטטתי. אדון עולם השם מלך, אבל אזי מלך שמו נקרא. שם, למה? אנחנו כל כך רגילים לזה שאפילו אנחנו אפילו לא שמים לב, בין השאר גם בגלל שאנחנו מושפעים מדבר שלכל לא קשור, שאנחנו כדי לא לבטא את השם הוויה, אז אומרים השם, כן? אבל לפעמים המילה השם זה לא כינוי למשהו אחר. חזרנו שמים במילה השם, קדושת השם, זה לא קדושה עד י' כ' ו' כ' רק שהם לא רצו להגיד אותה, כן? או קידוש השם. זה פסוק, ושמי נקדש בגויים, או שמי מחולל בגויים. מה זה שם השם? בניגוד להשם, השם לא מחולל. השם גם לא מקדשים אותו, כשברוך הוא מוחלט, הוא קדוש, הוא מחוץ לה. שם זה דבר שנמצא בתוך אנשים. אם אף אחד לא קורא בשם השם, אז אין לו שם. שם זה מה שקוראים. אז זה לא מה שאתה באמת, זה מה שקוראים לך. אתה באמת ינקל, וקוראים, אתה באמת יעקב, וקוראים לך ינקל. אז השם, השם זה מה שקוראים, לזה צריכים אנשים. זה מילה של חזל, שמשים בו המון, כדי לבטא את האלוקים בתוך העולם. נושא של שבוע הבא, אני רק פותח את המשפט, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותך בשמי מאור. בשמיים, המלאכים, ביכולת שלהם, מתייחסים לקדוש ברוך הוא. אנחנו מקדשים את השם בעולם, כי בעולם... נוכחות הקשבוך בעולם נקרא שם השם. מילה אחרת, מילה יותר מקראית, פחות חזלת. מה קוראים לנוכחות שכינה בעולם? זה נקרא כבוד. כבוד השם. בגלל הסיבה הדקדוקית הפשוטה. כבוד זה מה שמכביד. אם אין מישהו שנושא, אז אין כבוד. כן? אברהם כבד מאוד במקנה. זה כובד, כובד, כבוד וכובד זה אותו מילה. כן? זה צריך להכביד על מישהו. כבוד של מישהו, או במובן, זה יותר מובן, כבוד זה מה שנודנים, כן? כבוד זה איך אנחנו מתייחסים למישהו. נודנים לו כבוד, או שלא נודנים לו כבוד. מי שגר באי בודד לבד, אז אין לו כבוד. מי הוא כבוד? הוא מכבד את עצמו? אתה צריך לקבל את זה ממישהו אחר. זה ביטוי של, של, של פסוקים. מתי שרוצים להגיד שהשכינה יורדת על המשכן, וכבוד השם נראה על המשכן. הקדוש ברוך הוא לא נראה על המשכן, מה? אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, אבל כבוד השם כנראה שכן אפשר לראות. לא יודע בדיוק מה זה, שיהיה ענן, שיהיה אש, שיהיה משהו, אבל המציאות של שכינה בעולם נקרא כבוד השם. מילה שלישית שכבר השתמשנו בו, ברבינו יונה, מלכות השם, בשביל, כי אין מלך ולא עם, אז מלכות השם זה היחס של אלוקים לעם מסוים או לעולם כולו. יש לנו משפט אחד, שכדי שזה ברור שזה המשמעות, אז הוקיבו את כל השלושה ביחד. ברוך, שם, כבוד, מלכותו, בעולם ועד. התגובה, מתי אומרים את הפסוק הזה? אל תגידו לי בקריאת שמע, מתי על פי דין אומרים את הפסוק הזה? כשהשם מוזכר במקדש, כשם הזכירו את השם המפורש, כששמו של הקדוש ברוך הוא מופיע בפנינו, בפי כהן גדול, אז קוראים, משתחווים, ונופלים על פניהם ואומרים, זאת הלכה, ברוך שם, כבוד, מלכותו, בעולם ועד. זו התגובה, כשאתה רואה את השכינה. או שומע את השכינה במקרה היומיומי שלא היה במדבר וכבוד השם לא נראה על המשכן, אבל כשכהן גדול יוצא בקדושה וטהרה, מוציא בקדושה וטהרה את שם השם י' כ' ו' כ', בעולם, בתוך המשכן, והם יושבים שם, אז צריכים להגיב, נופלים על פניהם, כי, למה נופלים על פניהם? כי נופלים, שרנו לכם על רגליך, כי במקום הזה אתה הולך עליו, עד מת קודשו. כן? זאת התגובה, כשתלמיד בפני המלך, בפני המלך ממש, אז נופלים על פניהם מכבוד ומחוסר יכולת לעמוד. ואומרים, ברוך כבוד, שם, מלכותו, מה שאני אומר עכשיו, אולי יש הבדל, אבל אני לא יודע את ההבדל. לדעתי, כרגע, זה פשוט גמגום. ברוך כבוד, כבוד, כבוד מלכותו בעולם הזה. זה פשוט להגיד שאנחנו מברכים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, מוסיפים, אנחנו מוסיפים כוח, מוסיפים נוכחות, מוסיפים קדושה, אם כן, לעצם הדבר הזה שנקרא שם השם בעולם, שם השם בפינו, שם השם. אומר המדרש, רש"י מצטט, אני חושב את המדרש הראשון, באברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, הוא בונה מזבח, ויקרא בשם השם, אז יש שתי דעות במדרש, אולי רש"י מצטט את שניהם, אני לא זוכר כרגע. אחד מהם זה שהקריא את שם, מה זה ביקרא בשם השם? צעק? מה הוא רוצה לעשות? אז פירוש אחד זה שהקריא שם השם בפי כל הבריות. הוא דמיד אנשים אחרים לקרוא בשם השם. זה תשובה מעגלית. אם אני לא מבין מה זה שאברהם קורא בשם השם, איך זה עוזר? הוא אמר להם להגיד ברוך השם, כשהם נופלים וקמים וזה לא קורה, וזה אומרים ברוך השם. זה מה שהוא לימד אותם. זה שקדוש ברוך הוא חלק מחיינו, שהוא יהיה פשוט נוכח. לפני כן, הוא היה בלתי נוכח. הוא היה נהדר. עכשיו הוא יהיה נוכח, כי הרבה אנשים למדו. והפירוש השני שהרמב"ן מעדיף, והוא קצת מרחיב את זה, לא, הוא באמת קרא בשם השם. הוא פשוט, כי שם השם זה השם. אם אני אומר את שם השם, אז הוא נמצא במקום שאני אמרתי את זה. ולפני כן הוא לא היה כאן, כי הוא נמצא בשמיים. כשברוך הוא נמצא רק איפה שאנשים אומרים את שמו. זה, רבנו יונה אומר לנו, זה מושג יפה, זאת מה שנקרא קדושה. זה מה שנקרא קדושה בעולם. ואני חוזר רק על הסיבה שצריכים פירוש מיוחד. אם זה נכון, למה זה פירוש מיוחד? כי הפירוש המילה הקדושה זה לא בעולם. פירוש המילה הקדושה זה מופרש מעולם. אז אנחנו מדברים על הנוכחות של הלגמרי אחר, הלגמרי פרוש, הלגמרי מימל, אנחנו מדברים על הנוכחות שלו בעולם. ולכן צריכים סיבה, איכשהו מגנו מיוחד כדי לעשות את זה. כי בהגדרה זה לא נמצא. אז אנחנו הסיבה. באיזה זכות, באיזה יכולת, בן אדם או יהודי יכול להיות מרכבה בתוך העולם לדבר שלא שייך לעולם, לדורקים שלא שייך לעולם? אוקיי, זה דורש הסבר אחר ומחשבה אחרת, אבל יידישקייט מבוסס על היכולת הזאת. וזה, איך אגב, זה מה שמבדיל כמעט בצורה טוטלית בין היהדות לבין כל ניסיון אחר למערכת רוחנית ביחס לקדוש ברוך הוא. הפיכת הסדר. אנחנו מרכבה לשכינה, ולא רק שהשכינה, אני אומר לא רק, כי גם ההפך הוא גם נכון, לא השכינה מרכבה לנו. יש מדרש שכרגע לא זוכר איפה הוא בדיוק, זה באיזשהו מקום במדרש רבה בבראשית, שאומר הרוכב והסוס, מי נושא את מי? הווי אומר שהסוס נושא את הרוכב, ואז כאן זה הפוך. כלומר, שפוך הוא לא נושא אותנו בגלל שפוך הוא לא עשו שלנו, אנחנו עשו שלו, כן? כי אנחנו נושאים את הקדוש ברוך הוא כביכול או באמת. היה דבר שרציתי להגיד לפני שבוע, ואו ששכחתי או שלא היה זמן או ששניהם, אבל כיוון זה ממש משתלב כל כך יפה, אז אני אגיד אותו עכשיו. סוף המדרש שציטטנו לפני שבועיים ושלושה, המדרש אומר, אברהם אבינו אמר הקדוש ברוך הוא והשכר לגוי גדול, זה שאומרים אלוקי אברהם. והגדה שמך, זה שאומרים אלוקי יצחק. והברכה, זה שאומרים אברהם, והגדה שמך, זה אלוקי יצחק. והשכר לגוי גדול, זה אלוקי אברהם. ומניין שחותמים בך ולא בכולם, ויהיה ברכה. אחרי זה יש המדרש ממשיך ככה. החלק הנוסף לא נמצא בפסחים, נמצא רק במדרש. אמר רבי יהודה, ועדיין אינני יודע מה קודם, שלי או שלך? לא מובן המילים. זאת הגדרה שווה שנקרא מדרש פליאה. אתה לא מבין את המילים. עדיין אינני יודע מה קודם למה, שלי או שלך. אמר, לא זוכר את התשובה, אמר מישהו, כמעט שאנחנו אומרים, מגן אברהם, ואחר כך אומרים, מחיי המתים, מכאן ששלך קודם לשלי. כלומר, השלך ושלי כאן יצא ששלך זה ברכת, כשאנחנו מדברים אברהם אבינו, השלך זה ברכת מגן אברהם, ושלי זה ברכת מחיי המתים. עכשיו, כמובן, ברכת מגן אברהם, יפה מאוד, הסברתי למה השם של אברהם מופיע שם, אבל זה ברכה, זה שלו, כן? זה ברכה על הקדוש ברוך הוא. ומחיי מיטיב, זה גם ברכה הקדוש ברוך הוא. למה זה שלי ושלך? ולמה, בסופו של דבר, כן, למה שלך קודם לשלי? אבל לפי מה שהסברנו בשבועות הקודמים, זה מה שפשט, הפשט הזה הוא פשט שמעתי עכשיו לגבי דבר שבקדושה. העניין הוא שאלוקים צריך להיות קודם כל אלוקי אברהם, או מגן אברהם, ורק אחר כך הוא יהיה מחיי מיטים. מחיי מיטים זה הייחוד, זה הדבר שקדוש ברוך הוא לא שותף לו עם שום דבר אחר. כמו שאמרנו, מפתח שלא ניתן למלאכים. רק אלוקים מחיי מיטים, אנחנו אפילו לא חולמים על זה. קודם כל, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, מגן אברהם. קודם כל, מישהו צריך לשאת את שמו בעולם, ורק אחר כך אנחנו נמצא שהקדוש ברוך הוא יעשה את ההתגברות, מה שהסברתי, התגברות והניצחון והביטול של העולם. קודם כל, מישהו צריך להכניס אותו לדלת, וזה קודם, זה העניין של קדימות. נשמע ממש חוצפה, מה, כשלך קודם לשלי, הקדוש ברוך הוא עד כדי כך הפריז באהבתו לאברהם אבינו, שאמר, אתה יכול, הוא לא עומד לפניו, כן? אבל כן, אז זה לא אברהם אבינו הברכה, נושא הברכה הראשונה היא אלוקי אברהם, נכון? אבל אלוקי אברהם הוא שונה ממחיי מיטים. מחיי מיטים זה פריצה מבחוץ, שכפי שאמרתי, מבטל את העולם, משנה את העולם. אלוקי אברהם זה אלוקים שנמצא בתוך העולם, כי אברהם מוכן, ויקרא בשם השם. הסדר הוא, וזה דבר שהוא ממש מהפכני, הסדר הוא קודם אנחנו ממליכים אותו, ואחר כך, בתור מלך, הוא יעשה דברים שאולי אפילו לא תיארנו שהוא יעשה. הוא ישנה את העולם, ישנה את העולם כולו, והיה ביום הוא השם אחד ושמור אחד, ביום הוא ועלו משם הר ציון, הוא ישנה את העולם. אבל קודם כל אנחנו צריכים למליך אותו בדל אדמות שלנו, ואחר כך, אם הוא כבר כאן, אז הוא, יש לו תוכניות, אנחנו לא נכתיב לו מה לעשות, הוא כבר יעשה דברים גדולים, כי אנחנו נמשיך לסייט, לסבול את, ה, את, ה, את הדבר הזה. זאת הקדמה. אם זה נכון, או אם משהו אחר נכון, אם המטען הזה, אנחנו רוצים עכשיו לגשת לברכה, מה אני רוצה להגיד בכל זאת? מה הנושא שלי בברכה השלישית? אני מניח שבשביל רובנו, או כולנו כמעט כל הזמן, הברכה היא, מבינים שברכה היא מאוד חשובה. כן, מדברים על קדושת השם. אבל חוץ מזה, לא כל כך שמים לב, כי אנחנו לא יודעים באמת מה כתוב שם. כתוב שהוא קדוש, אז מה בדיוק אמרנו? אז אני מקווה שעם המטען שרק הנחתי, נוכל לנתח כמו שאנחנו עשינו בברכות הקודמות, באמת לרדת למילים. ולהסביר את מה שכתוב שם. ברכת קדושה מופיע אצלנו היום בשתי נוסחאות שונות לחלוטין, לא תוספת קטנה, אלא שתי נוסחאות שונות לחלוטין, אתה קדוש עם או בלי, כי קרם את הקדוש אתה בסוף, ולדור ודור, שזה כנראה נוסח ארץ ישראל הקדום, והאשכנזים כדרכם, אחינו האשכנזים כדרכם, כשהם זנחו את נוסח ארץ ישראל וקיבלו על עצמם את הנוסח בבל, אבל עשו פשרות כדי לא להשאיר את זה לגמרי, אז עשו איזו פשרה מזמן לזמן, כמו במוסף, אז אומרים לדור ודור. זה שני נוסחות שונים לחלוטין. יש איזה תיקון קטן, אם אומרים כי, אני צריך לדבר על זה בהרחבה לגבי ברכות אחרות, יש ברכות שיש להם בסוף, כי כרמל החנונת, כי אתה רופא חולים, כן? ויש ברכות שאין להם. צריכים לנסות להבין מה התפקיד של הסיכום בסוף, כי אתה גדול ולכן אתה גדול. אבל זה פשוט פחות חשוב. כאן נצטרך להסביר את שתי הנוסחאות האלו. לפני שנעשה את זה, נעשה כאן סדר קצת הפוך. אני חושב שזה סדר הפוך, אבל בכל זאת זה מתאים. אנחנו נדבר על קדושה, לפני שנדבר על קדושה. נדבר על הקדושה בציבור, ואחר כך נחזור לברכה. כלומר, נדבר על על האורח, אחר כך נדבר על הברכה. אז בשבוע הבא, בעזרת השם, אני רוצה להבין מה ספציפית, עברתי בדרך בצורה כללית, מה זה הדבר שבקדושה? מה ספציפית הנושא, מה אומרים עם שלושת הפסוקים, שני פסוקים מדיבים, ישעיה, יחזקאל, בפסוק אחד מתהילים, שזה מה שאנחנו קוראים קדושה, קדוש, ברוך וימלוך, מה הנושא? שלושה פסוקים שונים, מה כאן, מה שם קורה? זה יהיה לשבוע הבא, ובעוד שבועיים, רק אז נחזור למה שקבענו שאנחנו עושים, זה להבין את הברכות עצמם, רק אז נחזור לברכת הקהל הקדוש.